כל נתיקה שבמערכי הלב מהקווים העליונים הארוכים במרחקי ביעליהם העליונים, שהיא באה בין ביחיד ובין בציבור, הרי היא מערערת את יסוד העושר והטוב כולו. גם בצורה כהה וזהירה, כשחל בה רוח העליון המאוגד לאידיאליות המאושרה באושר בלא גבול, הרי יש בה מעיין חיים ההולך ומתגבר, מחיי דורות, מאשר תקופות, ומיישר דרך לעמים רבים, מדריך עולמים לחיי עולמי עד, ומפנה להם את המכשולות שבאורחות חיים הקטנים והזמניים. גם בצורה כהה וזהירה, צורה שאיננה מוארת, צורה אידאה, אידיאל, מחשבת יסוד המכוננת מערכת חיים, רעיון על המניע תנועה תרבותית או היסטורית, פוליטית, או איזה תנועה. והאידיאל הזה כהה הוא, כלומר, אין בו הרבה אור, כלומר, והאידיאל שבו איננו מפותח, איננו מקיף, איננו חווה גזרות עולם, איננו ארוך. אבל צורה כהה וזהירה, כשחל בה רוח העליון המאוגד לאידיאליות המאושרה באושר בלא גבול, הרי יש בה מעיין חיים ההולך ומתגבר מחיי דורות, מאשר תקופות ומאשר דרך לעמים רבים וכו'. אולי אני אעשה פה טעות מתודית, בסוף הפסקה פה אז הרב ידבר על צורה כהה וזהירה שחל בה רוח עליון. הצורה הכהה והזהירה היא מה שהוא ידבר פה מעבר לעמוד על כמה באחרית הימים תנועה חרישית מלאה עונים וחפצים, מלאה ניגודים וסתירות, מלאה אורות ומחשקים, וחושבת לחתור ולחוף לשואת ישראל, אורו של משיח הכהה בא. שכמובן פה בשורות האלה, גם בקריאה הראשונה, מן הסתם זה מובן לכל קורא, שפה מדובר על, על הציונות כמובן. ההערה שלי זה טעות מתודית, כי היא מבלבלת אתכם. כי היא לוקחת את הכתיבה הסתמית של הרב, שמן הסתם היא מכוונת להיות סתמית, בלתי קונקרטית, בלתי מסוימת, בלתי מצביעה על הדוגמה שאני מצביע פה עכשיו, כי הרב מסביר לנו עיקרון אונטי, עיקרון הווייתי, כללי, והוא נכון אולי ב... לא, אולי, אולי ודאי, ב... בעוד יישומים, אולי רבים, ובמה שאני עושה את אשר לא יעשה, ואני נותן לכם דוגמה, אז הנה, עכשיו אני גם מזהיר אתכם, אל תלכו שבי אחרי הדוגמה, ותחשבו שזו המשמעות של המשפט הזה ותו לא. כי אני רק מביא לכם את, את הדוגמה, כי היא ודאי מסוברת לאוזניכם בצורה יותר ממשי. כשהרעיון הוא שהצורה שבאמת בסיכומו של דבר הפסקה תלך ותדבר על המשמעות של אותה תנועה חרישית שקמה באחרית הימים, שורו של משיח הכהה בה. זוהי צורה כהה וזהירה. זאת אומרת, הרעיון הציוני הוא רעיון כהה וזהיר. לא רב בו האור, ולא ארוכה בו האידיאליות. זוהי סוגיה רחבה שבמחוזותינו הסוגיה הזאת היא די נדושה. ידוע, כבר הופך להיות למושכל יסוד. המשפטים שהרב אומר, שלא הד קול שעם שנוי בעולם הולך לבקש לו מקלט מרודפיו לבדו, ראוי להשיב לתנועת עולמים זו את חייה. אבל הנה דוגמה לצורה כהה, מין רעיון של פילנטרופיה לאומית שבאה לפתור את בעיית בעיית העם השנוי בעולם, שהוא צריך למצוא לו את המקלט הבטוח, ושאר מיני רעיונות שנמצאים שם במסגרת החיים הממשיים. שרב רב יגיד שגם החכם והסופר שבו, בכל הציבוריות הלאומית המעשית הזאת, סוף סוף המוני הוא ארצי ומעשי, בכל מעיינו לחיי הזמן, התפיסות הן פרגמטיות, סוציאליות, אקונומיות. והקפה הרוחנית עולמית לא תיווצר ברוחו, גם לא של החכם והסופר. כי זוהי צורה כהה, זוהי צורה זעירה. אין בה אורך, אין בה מרחב מחשבתי, אין בה חביקת זרועות עולם, אין בה אונתולוגיה, אין בה תורת יש. יש בה תורת כלכלה, תורת ביטחון, תורת אסתטיקה, ותורת צורכי האדם וחייו פה ועכשיו. אבל גם בצורה כהה וזהירה, כשחל ברוח העליון, המאוגד לאידיאליות המאושרה באושר בלא גבול, הרי יש בה מעיין חיים ההולך ומתגבר מחיי דורות, מאשר תקופות, מאשר דרך לעמים רבים וכו'. זה שוב, אני אעשה את אשר אין לעשות, אבל אני שוב חוזר לדוגמה. כי על ידי הדוגמה תבינו את הנוסחה, את העיקרון. אז זה מה שהרב יסביר על הציונות, שעל אף שהיא מצד עצמה היא קטנה, היא זהירה, היא כהה. אבל, כמו שהוא יגיד פה מעבר לעמוד, אבל ישועתם של ישראל תמיד היא ישועת השם. ואני והוא שיענה, כאשר פדית ממצרים גוי ואלוהיו, כי אני כל ישועה, גדולה שבגדולות וקטנה שבקטנות. על כן, בתוך החלקה המעשית העלובה והחריבה מכל לשד עליון, ייפתחו נערות רחבי ידיים לראש של משיח, לתיקון עולם מלא ברעיונות נצחיים, מובטחים ראש המנה, הבטחה אלוקית וכו'. בואו נחזור לנוסחה, נחזור לתפיסה אבסטרקטית. גם בצורה כהה, כשחל ברוח העליון, שבתוך תוכה של הנטייה בת הרעיון המצומצם, האידיאל הכהה, כשמעבר לכוונות והיכולות והתרבות האקטואלית המניעה את הכוחות הפועלים, ישנו קשר אל ספירה פנימית, כללית, נשמתית, מתאימה אל המגמה ההווייתית החובקת זרועות עולם מיסוד כל המציאות כולה, מיסוד הקווים הארוכים העליונים במרחקי אידאליהם העליונים, אז למרות שהצורה היא צורה כהה וזהירה, אבל כשחל ברוח העליון המעוגד לאידיאליות המאושרה באושר בלא גבול, עלו הקשר של מערכי הלב לקווים העליונים הארוכים ורחקי אידיאליים העליונים, הוא יסוד האושר והטוב כולו, נכון? אחרינו במשפט הראשון. הוא האושר, הוא התאמה, הוא התאמה המוחלטת אל המגמה השורש הווייתית של כל היש. וממילא, הוא המאפשר את זרימת מהלך חיי החיים, אידיאל האידיאלים, במסגרת התוואי הממשי של המציאות. אז הנה ככן, יש פה במשפט השני איזה רבותה. רבותה והפך המשפט הראשון. המשפט הראשון דיבר בלשון שלילית, כל נתיקה מהקווים העליונים הארוכים היא מערערת את יסוד העושר והטוב כולו. המשפט השני הוא הפוך, כל קשר ולו בצורה כהה וזהירה. אם מכל מקום חל בה רוח העליון המאוגד לאידיאליות ומושרה בעושר בלא גבול, הרי זוהי תשועת גוי ואלוקים. הרי יש בה מעיין חיים ההולך ומתגבר מחיי דורות, מאשר תקופות, מאשר דרך לעמים רבים, מדריך עולמים לחיי עולמי עד ומפנה להם את המכשלות שבאורחות חייהם הקטנים והזמניים. כן, המשמעות והערך של צורה כהה וזהירה, אם היא קשורה איכשהו וחל בה אותו רוח עליון, כי אז פה נעות סוד העושר לכל, סוד המהפכה הערכית התוכנית, סוד חפירת האפיק הנשמתי ההווייתי הפנימי לכל. זה מעיין חיים ההולך ומתגבר. זוהי תנועה שאין משמעותה בדור, אין למשמעותה לדורות. וזה מה שהולך ופועל ומעצב ומחיה דורות. מאשר תקופות, מאשר. שני הפירושים האפשריים שמסתם אנחנו חושבים עליהם פה. נותן אישור וממלא אושר, ממלא, מזהה את התקופות עם תוכנם האמיתי, נותן להם משמעות ערכית קיימת, לא כחלום יעוף, כאבק פורח, כקפריזה היסטורית, אלא כחוליה בשלשלת הקו הארוך המגמה העולם הבית זאת שחובקת את כל זרועות העולם ומיישר דרך לעמים רבים זה מהווה את הקו את התוויית המסלול לתרבויות ציוויליזציות עמים עמים רבים הוא מדריך עולמים לחיי עולמי עד ומפנה להם את המכשולות שבאורחות חיים הקטנים והזמניים כי הולכת ומופיעה פה רוח הנצח שלאורה יערכו חיי הזמן המשמעות הערך וכיוון החיים של שלא לדבר של עמים ותרבויות אלא אפילו של קבוצות משפחות ויחידים הם יערכו בפרספקטיבה הזאת על פי המגמה הכללית האחדותית הנשמתית התכליתית הנצחית יקבלו המאורעות הזמניים את ערכם את משמעותם את מיקומם בסולם הערכים יתברר מה חשוב ומה פחות חשוב ובזאת יתבררו ויפונו מכשולות המכשולות שבאורחות החיים הקטנים והזמניים כי כשיש לאן לשאת עיניים כשיש מדד לערכים כשיש לאן לשאוף והשאיפה היא מציאותית הווייתית ומתבררת ברמה התודעתית התובנתית וההבנתית ממשית כי אז יש אומץ לחיים ישנה את האפשרות להתמודד עם הקשיים גם הרבה מהם נפטרים מעליהם והשאר ימצאו הכוחות התעצומות הנפשיות, הרוחניות, הממשיות, איך להעריך אותם ואיך להתמודד איתם. על כן, גם בצורה כהה וזהירה, כשחל בה רוח העליון המעוגד לאידיאליות המאושרה באושר בלא גבול, הרי יש בה מעיין חיים ההולך ומתגבר מחיי דורות, מאשר תקופות, מיישר דרך לעמים רבים, מדריך עולמים לחיי עולמי עד, ומפנה להם את המכשולות שבאורחות חיים הקטנים והזמניים. כן. הרוח העליון זה הקווים העליונים הארוכים במחקי אידיאליהם העליונים. מדריך את ה... כי הוא מדבר פה על... הוא הולך מלמטה למעלה. מעיין חיים הולך ומתגבר, מחיי דורות, תקופות, דרך לעמים רבים, אבל גם מדריך עולמים. זה באמת מגמה שהיא לא רק מגמה תרבותית, והיא לא רק מגמה פסיכולוגית, ערכית ומוסרית. זוהי מגמה אונטית, הווייתית, כללית, נשמת היש. וממילא היש הקוסמי שהוא מאוחד עם הממדים הפסיכולוגיים, בתנועה אחת שהולכת ומתעלה, אז גם העולמים כביכול מקבלים את מגמתם לאור האופי המרכזי הזה של, שמופיע ולו בצורה כהה וזהירה, אבל חל בה הרוח העליון. כן. למה לא מסתדר? מה הבעיה? ולהגיד, כל נתיקה מערערת, מכל מקום, כל מערכת, ויש לה קשר, והיה ויש לה קשר, לו גם מערכת שאתה מצד עצמה וערכיה, אתה לא רואה, לא רואה מה גדול הוא הקשר, אבל והיה ויש בו קשר, כי אז זה העושר. כן, יכול להיות שהם מבטלים זה את זה. רק הרב ידבר על זה פה בהמשך. נתיקה מפריעה לחול הרוח העליון. אבל אתה מבין, זה כמו מתפרץ נהר ומישהו זורק שקי חול אל האפיק. תלוי, אם יש זרמון, אז באמת המציאות עלולה, שקי החול עלולים ליצור פה איזה ביצה. אבל והיה ומתפרץ פה באמת נהר, אז יהיה חסר משמעות. שקי החול שלו. אם כי זה זרמים מתנגדים, מגמות שעומדות בסתירה. פה, בקיצור, פה אנחנו עדיין עוסקים פה באבסטרקט. כל נתיקה מערערת. עכשיו, גם בצורה כהה וזהירה, אבל כשחל ברוח עליון, זה הטוב, זה העושר, זה הכל. עכשיו, כשאתה מעלה איזה התלבטות, מה יהיה במקום שיהיה סתירה, סתירה, תהיה סתירה גדולה מדי, אז אין החילה. אז לא יחול הרוח עליון. אז יסתלק. נכון. כן. לא שומע? הלב, לב האדם, לב המשפחה, לב החברה, לב אומה, לב אנושות, לב העולם, לב ההוויה, לב נשמת ההוויה. הלב הסתמי. כל הלבבות שאתה רוצה, כולם נכנסים פה בתוך הלב הזה. אני בקושי שומע אותך. אתה צודק. שאלתך היא במקומה ומכל מקום, אנחנו נספוג את השאלה בלי תשובה. זאת אומרת, תלמד, ככה הרב מסוגל לכתוב. כן? אתה צודק. אני חושב, האידיאליות המושרה באושר בלא גבול, אז אני מתאר לעצמי שזה עצם הקווים העליונים הארוכים במרחקי אידאליהם. ורוח העליון זה הרוח של הקווים האלה. כן? כן, אני ציינתי שאם זה יגיע עד רמה אפילו התודעתית והתובנית, כמו שאתה אומר נכון, אז ודאי יסייע. אם אתה רוצה לרמוז בשאלתך שאולי זה יכול לעשות גם מעבר לזה. אתה צודק. אז אתה אומר, זה לא מסתדר. אז אולי זה בעצמו התשובה. כי אם חל בצורה הכהה וזהירה, חל הרוח העליון, בסיכומו של דבר, הצורה הכהה וזהירה היא בעצמה מכשולות. היא בעצמה איזה מכשול. זאת אומרת, הצדדים הכהים והזהירים, הם בעצמם מן הסתם בעייתים, למה שלא יהיו מאירים וארוכים. אבל אם חל ברוח העליון, כי אז ילכו ויוארו וילכו ויתרחו. סביר, כן. כן. לא, לא. כתוב, גם בצורה כהה וזהירה, כשחל בא, בא במי? לא, לא. נקודה, ולמרבית הפלא, הנקודה פה היא במקומה, תאמין לה. ויש פה נושא חדש, הנושא הוא צורה כהה וזהירה. ואני בעד הפרשנות שלי, שאומרת שזה משפט, הנגדה, לא יודע איך להגיד את זה, משפט, הוא לא ממשיך את המשפט, הוא משפט הפוך במשפט הראשון. במשפט הראשון דיבר מה קורה כשיש נתיקה, ובמשפט שני כאילו כתוב, ולעומת זה, והיה ויחול אפילו בצורה כהה וזהירה, רוח העליון המעוגד לאידיאלית ומשרה, כי זה העושר. צורה, אידאה, אידיאל, צומצם, קצר מבטים, ומכל מקום, והיה בתוך תוכה של הנטייה שיכולה להיות מאוד פרקטית, פרגמטית, נמוכה, חסרת מעוף, והיה ויש בכוח עליון עליון, כוח חיים עליון, כי אז היא בעצמה מקבלת משמעות אחרת. אני יודע, אידאה, עכשיו שאלה איך נגדיר את המילה אידאה. בסדר, אולי אפשר להגיד את הרוח העליון, זה אידאה, אידאה עליונה, מימד הווייתי, טוב, בוא עוד פעם. בוא נדבר על זה, בוא. בתיאוריה אז אנחנו עלולים קצת לרחף, אבל ביישום הקונקרטי, שאני כל הזמן חוזר על מה ש... אני פועל פה בניגוד למושכלותיי, אבל תראה, אתה מבין, בציונות. אז סך הכל, הערך שלה הוא לא נעוץ במוחות ובכוחות הפועלים אותה. כי בתוך תוכה... יש פה ערך הגבהה למעלה מכל מה שהמוחות, הכוחות, הכוונות והיוזמות והארגונים כולם מתכוונים. כי חל בה רוח עליון, ואז התכוון למשמעות אחרת. בסדר? יוצא של רוח עליון. קצת משמע, יכול להיות שזה בדיוק כמו שאתה אומר, יכול להיות, אבל יכול להיות גם משמעות של היא קיימת ואז חל בה הרוח. אני חושב ש... סליחה. לא, לא אכפת לי. אני לא נכנס עכשיו לוויכוח הזה. על כל פנים, אם נהיה פדנטים פה על הספרות, אז יש תנועה כזאת וחל בה הרוח. אם נחזור לדוגמה שהיא כל כך נגישה לנו, אז אתה צודק איך אתה מנסח. בעומק העניין, מי שמבין באמת, אז מה? גם הכוחות הפועלים והמוחות הפועלים, הם בעצמם פועל יוצא של רוח העליון. אלא על פי כלי הקיבלת שלהם, אז זה מה שיש להם. אבל אני אשביר ולא הוליד, אמר השם. אם אני מוליד ועצרתי, אמר אלוקי, יש פה מערכות שמגבה למעלה ממה שיש בהופעה הממשית שפועלת את הדברים. והדברים פועלים על פי חוקיות נוספת. אז כן, גם בצורה כהה וזהירה, כי חל בה רוח העליון המוגד לאידיאליות המאושרה, באושר ולא גבול. הרי יש בה מעיין חיים ההולך ומתגבר מחיי דורות, מאשר תקופות, ומאשר דרך לעמים רבים, מדריך עולמים ולחיי עולמי עד, ומפנה להם את המכשולות שבאורחות חיים הקטנים והזמניים. משפט שלישי. שגם הוא, איך נגיד, הוא ודאי בעניין, אבל יש לו רעיון חדש, והוא לא המשך, הוא לא המשך של המשפט הראשון, כמו שהמשפט השני הוא לא המשך של המשפט הראשון, הוא משלים אותו מכיוון הפוך. במשפט השלישי הוא סוגר על הנושא, מוריד אותו קצת מההסברה האבסטרקטית וממשיג אותו במושג קונקרטי יותר, אבל עדיין מאוד כללי. והנה אנחנו נפגשים במושג אורו של משיח. אורו של משיח, יש לנו הגדרה, מה זה אורו של משיח? האושר העליון בחיי החברה והכלל בצורפו העמוק אל האושר הפרטי. אורו של משיח, שהוא האושר העליון בחיי החברה והכלל, בצורפו העמוק אל האושר הפרטי, מחובר הוא עם האושר וההצלה המוחלטה של כל היש בתחיית המתים. אז כן, אנחנו לא מופתעים מהקביעה הזאת, אנחנו כבר מכירים אותה. זוהי המדוכה, עליה ישבנו שם, בפסקה י"ב, י"ג. אור התחייה, אורו של משיח זורח ומתגלה, בעבודת השמיים, בעבודת הארץ, ליחדה שמיה וערה, שהולכת על פי אותן המדרגות שאורו של משיח זורח ומתגלה בהם, שהוא כולל את כל הרוחות, ואור התחייה הרוחנית הולך ומתגלה וצץ ופורח, אור התחייה המשיחית, העזיזה, הבעל תאר את צרכון הבשר, את זוהמת הנחש ואת שורש כל חטא, לשמח את העולם ולמלותו אהבה וחדווה, מסרת היצבון הבשרי המקושר עם הסרחון התולדתי, הסותם את כל הופעת ריח או רוח תואר, וכולי וכולי. התחייה המוסיפה חיי דעת להכרת הנצח, להכרת עמדת מעוז חיי הרוח, את הכרת שקרות המוות ואת הסרת כל פחד שב נטעה וכל עצב נטעה, התחלה תקופת הזרחת אור תחיית המתים בכל מלוא חוסנו. יש קשר בין אורו של משיח ובין תקופת תחיית המתים. טוב, לא במובן היותר בסיסי, כי באמת הרעיון של תחיית המתים באופן היותר נגיש, יותר ממשי, יותר ברור במשמעותו, זה כמו חזון העצמות היבשות של חזקאל, שהוא מדבר על העצמות האלה כל בית ישראל רמה, בפתחי את קברותיכם עמי, ועליתי אתכם אל אדמת ישראל. אז שם הנבואה שהיא מדברת במפורש על תחיית המתים, אולי בנבואה היחידית שמדברת על תחיית המתים, אז היא מדברת על תחיית מתים לאומית. ברור. ותחיית המתים הלאומית היא ודאי עניין אחד עם העניין המשיחי. בהגדרה, העניין המשיחי זה האושר העליון בחיי החברה. אורו של משיח זה האושר העליון בחיי החברה והכלל. אמנם, כיוון שאנחנו עוסקים פה עכשיו באורו של משיח, שאורו של משיח הוא מן הסתם מצלם לדבר בהזדמנויות, כבר לא זוכר מתי, אבל אורו של משיח זה המימד שבו שמו של משיח שקדם לעולם הוא כבר מעצב בפועל ממש את המציאות. אורו של משיח זה ביטוי שם, לראשונה אנחנו פוגשים את זה בדברי חז"ל, שיוסף עסוק בשקו ותעניתו, וראובן עסוק בשקו ותעניתו, ויעקב עסוק בשקו ותעניתו, ויהודה הורידו רחב מגדולתו, והקדוש ברוך הוא יושב ועוסק ובורא אורו של משיח. הלמת עד שלא נברא משעבד ראשון, נברא גואל אחרון. אז שם, במדרש רבה אומרים חז"ל, משתמשים חז"ל לראשונה בביטוי אורו של משיח. והנה, ראשית מהלכים היסטוריים, שבסיכומו של דבר הולכים ומכוננים את מלכות ישראל, על יד בן ישי בן הפרצי, שפורט שם פרט עם ירידתו של יהודה מת אחיו. אז זה ראשית הופעת הכוח המשיחי בתור, לא רק בתור נשמה, לא רק בתור רוח, אידיאל כללי שכל ההוויה כולה הולכת ומגלמת אותו, אלא זה הולך ומופיע ככוח חיים משפחתי, אישיותי, ממשי. אורו של משיח זה התוכן המשיחי, הכללי, הנשמתי של כל היש, כפי שהוא כבר מאיר את מהלכי המציאות באופן קונקרטי. המגמה הזאת שנותנת את רישומה במהלכים הממשיים של ההיסטוריה. זהו אורו של משיח. והוא, בהגדרה, העושר העליון בחיי החברה והכלל, כי ודאי שהתוכן המשיחי הוא אותה שאיפה לשחזור מלכות ישראל, שחזור המעמד המדיני, הממלכתי של עם ישראל, שצורת המשטר בו היא תהיה מלוכנית. זהו המלך המשיח, ניהול מערכת החיים הפוליטית של עם ישראל מתוך שיטה שבראשה עומד המלך. זה ודאי, זאת התקופה שעם ישראל אליה הוא נושא עיניו. זוהי אמונתו, זוהי ציפייתו, זהו סוד קיומו. העם הזה, בגלל אמונתו במשיח, הוא שרד את אלפי שנות קיומו, ועבר מדורי מדורים של תהפוכות ונסיבות חיים שלא היו אמורות, להשריד אותו. אבל יש לו את החזון הזה, יש לו את האידיאל הזה, שברור שרוח אפנו, משיח השם, למענו כדאי להמשיך ולשאת את גורל החיים העבריים, כדי שהתוכן הזה יתיישם. זהו מעמד כל כך מאושר של מעמד האומה, שלמענו כדאי לשאת את סבל 77 מדורות הגיהינום ההיסטוריים של האומה הזאת. אז זהו העושר. זהו עושר עליון בחיי החברה והכלל. אבל באמת, כיוון שבחיי החברה הישראלית עסקינן, כי אז אין באמת לדבר על העושר העליון בחיי החברה והכלל, בחיי הממלכה והמשטר, שזה לא מחובר אל הממדים הפרטיים. כי זו המשמעות המשיחית במלוא משמעותה, כמובן שהיא הולכת ומתבקרת אל מלוא שיעור קומתה. זה מתאים לתפיסת המושג כלל כמו שהרב עסוק לבנות אותו כל הזמן, תסתכלו שנייה בעמוד קוף סמכי. פסקה י"ז, אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. ועל כן, תחיית הנשמות בתללי תחייה אמיתית הרי היא חלק, כאילו כתוב, הרי היא החלק היותר מעכב בתכונה של התחייה הלאומית. בעם ישראל אתה לא באמת יכול להיות כללי אם אתה לא מדבר על הפרטים, כי בזאת הכלליות שלך איננה כללית, זהו כלל אנמי, כלל אבסטרקטי, כלל, איך נגיד, כלל רעיוני, כלל מטאפיזי חסר חיים. הכללות, כמו שהרב מדבר עליה, הכללות במלוא עומקה, זוהי נשמתיות. כוח החיים הנשמתי, זוהי הכללות. והנשמתיות לעולם היא מחיה פרטים. כמו שנשמתך היא לא רק מחיה את אישיותך באופן כללי. כל מולקולה בגופך היא חיה מכוח החיים הכלליים שבך, מכוח נשמתך. עם ישראל, זה טעות להבין אותו כעם ככל העמים. כלומר, תאגיד חברתי, כמו תאגיד כלכלי, כבנק, כחברת ביטוח, כמו שהתפיסה מדינית, הנורמטיבית שמפוזרת בכל רחבי העולם ועומדת ביסוד החברה כולה כיום, כתוצאה מצורתה הכהה והזהירה של האידאה המשמשת בה. אז כך מבינים שמדינה ועם זה קולקציה של אנשים, הרבה אנשים בעלי אינטרס משותף, שהמחנה המשותף הרחב שלהם, כשיש משהו שמחזיק אותם, זה מה שיוצר להם את הישות הלאומית, ובהתאם לכך מנהלים כיום פוליטיקאים את הפוליטיקה, מה שיותר דומה לניהול של איזה קולבו גדול, שמה שמחזיקים אותו זה אנשים עם אוריינטציה של חנוונים גדולים. רק המציאות יכול להיות בחלק ניכר של התרבויות והעמים, יכול להיות שהממד הזה קיים שם. אבל בעם ישראל בוודאות זה לא כך, זה פשוט לא כך. אני ארחיב על זה קצת מדין 30 יום לפני החג, דורשים בהלכות החג. אז הפסח, כזכור, אינו נאכל אלא בלילה, ואינו נאכל למנויו, ולא נאכל אל חצות, ולא נאכל מנויה, ולא נאכל אל צלי. אז שם, אני מקווה שלכל פחות לחלקכם, הלוואי לכולכם. אז זכור מה שהרב שם מסביר שם בעולת ראייה, שמה שיום ההולדת הלאומית שלנו, הפסח, אז מה שהוא מתחיל בלילה, ואז זה הזמן התמזגות איתו, זה כדי להבליט שמה שמאחד את עם ישראל ומה שעושה אותם לישות לאומית זה דווקא לא הממד החברתי. כי היום הוא הזמן לעסקים החברתיים, למפגשים החברתיים. יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב, ואילו הלילה אמונתך בלילות. הלילה זה הזמן של כל אחד, הוא הולך ומתכנס אל תוכו, אל ביתו, הולך ונפרד מחיי החברה, ובמיוחד עד המחצית הראשונה של הלילה, היא התנועה שבה האדם הולך, הוא מתנער מרשמי היום. כי המחצית השנייה של הלילה הוא כבר הולך, הוא מתכונן לכלל יום העשייה שלמחרת. אבל הפסח הוא מתחיל בלילה ועד חצות. כי הפסח הוא דווקא קורבן יחיד. ויום ההולדת הלאומית שלנו הוא מתבטא בעבודת האומה שמקריבה את פסחה כיחידים. ולקח הוא ושכנו הקרוב אליו במכסת נפשות. ואומנם זה מה שבא להבליט את הייחוד הלאומי הישראלי, שהוא ממלכת כהנים, ועוד למעלה מזה גוי קדוש בנשמתו, שצורתו ועניינו היא הופעה נשמתית כללית. ועל כן המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. כי בעוד שהעמים כולם זהו תאגיד שהולך ומתקבץ לכלל אחדות, המציאות הישראלית זו הופעה נשמתית, כוח חיים נצחי, שאחר כך ייתן את תוצאותיו בעומר החיים ההיסטורי של עם ישראל, שהוא לא פועל יוצא של התקבצות של אנשים, כי את התקבצות האנשים הזאת כבר הם נסזרו לכל רוח, כי ארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם ישראל, ועם זה הם שמרו על חידותם. וגם הרוח הפנימית היא גם מלקטת אותם אחת לאחת, ועושה אותם לגוי אחד בארץ. זה לא כתוצאה מהקשר החברתי, זה כתוצאה מהקשר ההווייתי, זה כתוצאה מהכלליות, מהנשמתיות. ומאחר שיש פה כוח חיים קודם למופע ההיסטורי, וקשר שהוא קודם למארג החברתי ולאינטרסים החברתיים, על כן הערך של החיים הכלליים מתבחן בכל פרט בפני עצמו. בכל פרט בפני עצמו הוא דווקא תנאי בהופעת האיכות הכללית. על כן אין לדבר על דחייה לאומית כללית באמת. אם אנחנו לא מדברים, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להוציא את הדיבורים מצורתם הכהה והזהירה, אם אנחנו רוצים להיות קצת מציאותיים ולא הזויים, לא לחיות חיי דמיונות של הגדרות שהמציאות לא עונה עליהם, לא ההיסטורית, לא הנפשית, לא הרעיונית, לא השכלית ולא המוסרית ולא האמונית של מסורת עם ישראל. שום דבר לא עונה על האוריינטציה הכהה והזהירה. ואם רוצים לעמוד על הדברים כמות שהם, כי עד צריך להבחין בזה. התוכן המשיחי שהוא נשמת ישראל, זה היסוד הכללי. הוא העושר העליון בחיי החברה והכלל. בהכרח הוא אחד עם צירופו העמוק אל העושר הפרטי. כי בישראל הפרט, נשמתו היא תנאי בהופעת הכללות, כי הוא בבחינת איבר מהכללות. ולית שכינת השריה באתר חסיר ולא באתר פגים, אין השכינה שהוא כוח החיים הכללי של האומה, אינה שורה אם חסרים פה איברים בשיעור הקומה. על כן, התחייה צריכה לחדור לנשמות הפרטיות, והנשמות הפרטיות הם בעצמם המופע של הכלליות במלוא משמעותה. כמו שהמבט הזה הוא נכון גם בכיוון ההפוך בדיוק. כי אין היחיד באמת יכול להיות נאמן לנטייה האינדיבידואלית שלו, הייחודית שלו, לקודקס הנשמתי שלו, אם הוא לא עושה את חשבון הכללות. כמו שלא באמת יכולה לתפקד אצבע, אם היא איננה חושבת, איננה בתודעה, או איננה במסגרת חיים, של כף יד, שקשורה ליד, לזרוע, לכתף, לגוף, לאישיות אורגנית כללית חיה. וככל שהתודעה, שההופעה הפרטית, עם כל ייחודה האינדיבידואלי, הוא אינו אלא איבר במסגרת כוללנית וכללית, כי אז גם אפילו התפקוד הפרטי הולך ומאבד, הולך ומתנתק. הולך ומתנתק לצרעת ולנתיק. ואז מאבד הרבה מאושרו, גם הפרטי. יוצא על יד בן ישי, בן הפרצי, קרבה אל נפשי ליעלה. ככה, כשהולכת ומופיעה הרוח הארוכה של העולם הארוך, של אותו מעיין חיים, של מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה, זוהי רוח השיר שעם ישראל כולו שר אותו, זוהי תודעתו. אז בן ישי בן הפרצי הוא ודאי הוא האושר העליון של חיי החברה והכלל, כי אורו של משיח הוא חילת, אני לא יודע איך להגיד, המציאות שבחלה הרוח העליון המאוגד לאידיאליות המאושרה באושר בלא גבול בחיי הכלל, בחיי החברה והכלל, אבל ממילא זה גם בחיי הפרט. וזה עניין אורו של משיח, וזה עניין שלושת הפסקאות האלה, שלושת המשפטים האלה גם יחד. אז עכשיו אנחנו מחזיקים ראש. יש את הקווים העליונים הארוכים במחקי אידאליהם. הקשר אליהם זה הקשר אל האושר והטוב כולו. ולו הקשר הוא נעשה בצורה כהה וזהירה, מכל מקום, אם הקווים, הרוח של הקווים העליונים תחול, כי אז זה אושר. ראש המשיח הוא האושר. כי ראש המשיח זהו קו ארוך. קו ארוך מאוד. הוא מתחיל נשמו של משיח, שקדם לעולם, והוא חובק את כל זרות העולם. דיברנו לא פעם, העולם כולו, היש כולו, ההיסטוריה כולה, היא אינה אלא פרטים של אורו של משיח, זאת אומרת, תהליך הופעת אורו של משיח, עד שבסוף הוא מופיע בצורה בוטה. אז יכול להיות שבצורה סמויה, זה שמו של משיח, זה רוחו של משיח, והנה, כשזה כבר מתחיל לעצב את ההיסטוריה הממשית, בגורמים ממשיים, כמו הדוגמה שהבאנו, הנה, הולך ומופיע עם ישראל, הולכת ומופיע משפחת המלוכה, שורש ישי, הולך ומופיע אורו של משיח. אבל זה האושר. פה כבר הולך ומופיע הרוח העליון, האידיאליות המושרה באושר בלא גבול. עכשיו, יכול להיות שצריך הרבה מאמצים כדי לגלות מהו האושר הגדול במציאות הזאת. הדברים האלה מאוד מתקשרים לפסקה שכולם אוהבים לצטט אותה וכולם מכירים אותה. אלה מתוך פיקחות ואלה מתוך טיפשות. אבל בהזדמנות זו, בואו כבר נזכיר את זה, הסתכלו בעמוד קוף סמיך. אין המדינה העושר העליון של האדם. זה ניתן לאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. חברת ביטוח, חברת אחריות, חברת ביטוח גדולה. אם אתה תופס את המדינה כחברת ביטוח, זאת אומרת, המדינה היא צריכה לדאוג, תפקיד המדינה הזה היא צריכה לדאוג לכך שאני ארוויח. כמו שהבנק צריך לדאוג שאני ארוויח, כי אחרת בשביל מה אני צריך את הבנק? שלא יהיה בנק, בשביל מה אני צריך חברת ביטוח אם אני לא ארוויח מזה? בשביל מה אני צריך מדינה אם אני לא ארוויח מזה? זו אוריינטציה הגסה, האמונית, שהיא נמצאת בכל רחבי העולם, ולצערנו שולטת שלטון ללא מיצרים במוחות ובנפשות של החברה היושבת בציון. וממילא היא נמצאת בצרה גדולה, היא המציאות, היא לא יכולה להתאים עם האוריינטציה הזאת. המציאות לא מתאימה. על כן הולך ומסתבר שהמדינה היא ממש לא עושר, היא גם גורמת להרבה קיצור. אתה רוצה להיות מאושר? כדאי לך להתנתק מהמדינה. ומה יותר מהר? אין כיום מישהו שלא חושב כך. כי לדעת את האמת שנאמרת פה, רק הרב יודע להגיד אותה. ולא רבים יחכמו. אז אין המדינה העושר העליון של האדם, זה ניתן לאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. שנשארו המוני האידאות שהן התורות החיים של אנשיות מרחפים ממעלה. אם תרצו, האידאות האלה, זה כבונים מהקווים הארוכים ומחכי אידאליהם העליונים. אבל כדי שנחזיק ראש עם הנושא שלה. אז במקום שהמוני האידאות שהן אתרת החיים של האנושיות, זאת אומרת, השאיפות, האידיאליות, הרצונות הפנימיים הנשמתיים של האנושיות, הם לא מעוגדים בקשר הווייתי עם עצם מציאותה של המדינה, כי אז יש דברים שהם יותר מאושרים מאשר מציאות של מדינה. גם כאשר המדינה מתפקדת כבנק מעולה ולא קורס. עדיין, הבנק זה לא האושר הגדול בחיי, וגם המדינה זה לא האושר הגדול בחיי. זה כאשר נשארו המוני האידאות של אתרת החיים של האנושיות מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה. מה שאין כן, מדינה שהיא ביסודה אידיאלית. אם ישנה מדינה שהיא אולי הכוחות והמוחות הפועלים בה, הם בעלי צורה כהה וזהירה, אבל חלה בה הרוח העליון המאוגדת לאידיאליות המושרה באושר בלא גבול, אז זוהי מדינה שביסודה היא אידיאלית. יסודה השורש נשמתי, שמי אחראי עליו? לא האנשים הפועלים, כמו שהמולקולות, הם לא יוצרות את החיים באדם, אלא החיים יוצרים את המולקולות. לא האנשים יצרו פה את מדינת ישראל, אלא הרוח הישראלית יצרה את האנשים שיצרו את מדינת ישראל. והיא תמחזר את מפעליהם ואת מוחותיהם ואת אישיותם מדעתם ונגד דעתם, ברצונם ונגד רצונם, בהכרתם ובנגד הכרתם ונגד גם תת הכרתם. היא תמחזר את זה למשמעות ההיסטורית המתאימה אל הממד המטה ההיסטורי שלה. לא האנשים יקבעו את האופי של ההיסטוריה בקו הארוך שלה, אלא הקו הארוך של ההיסטוריה הישראלית תקבע את האופי של ההיסטוריה של האנשים. בהווייתה, ביסודה, חקוק תוכן אידיאלי יותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. הנה, אתם רואים כמה הרב הזה הוא קונסיסטנטי, כמה זה אותה שיטה. אתה לא באמת יכול להבין לא פסקה אחת, אם אתה לא מבין את כל הפסקאות כולה. אז ברור, זה העושר של היחיד. מה זאת אומרת זה העושר של היחיד? זה תנאי בהווייתו הנשמתית. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. כי הגדרת מושג העושר זה התואם אל היושר. והיושר זה התאמה אל הקווים הארוכים ומרחקי אידאליהם העליונים. התאמה הזאת זה האושר, הבלי גבולי. ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל. לא פחות מזה. זה יסוד כיסא השם בעולם. וזו האמת האלוקית והמוחלטת, ולו גם יהיו מיליוני נמלים קטנים, שצורתם החיצונית כדמות אדם, אבל במוחותיהם, לעומת מה שנאמר פה, זה הגודל שלהם. הם לא ישנו את העובדה, ואם הדברים לא נראים להם פה, לא נראים להם פה. זה לא תלוי אם הם מבינים או לא מבינים. כי פה נמצאת השיטה, פה נמצאת האמת שעל פיה הדברים קורים. והשאר, מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. כן? זהו חפצה של המדינה, לא החפץ של האנשים. לא בהכרח, לא בהכרח החפץ של המולקולות, זה החפץ של האיש, בעל המולקולות. אולי אין גם משמעות לחפץ אצל המולקולות. אבל האישיות הכללית, המדינה, יש לה חפץ, שורה בתוכה, חל בתוכה, רוח. רוח, חפץ, הכל אותו דבר. וכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. השם אחד ושמו אחד זה הקווים הארוכים במרחקי אידאליהם. אותו דבר. זהו באמת העושר היותר עליון. נו, הרב הוא מכיר את השיר לפניו, והוא יודע גם מי יקרא את הפסקאות שהוא כותב אותן. אז הוא כותב לעצמו אמת שאושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך כדי לעלות אורו בימי חושך. אשר מה שנמצא, מה שנמצא בתרבות, בהגות, בספרות, בשירה, ומה שאנשים קוראים לעצמם פילוסופים או אקדמיים או גם תלמידי חכמים והמוחות שלהם והרעיונות שלהם. סך הכל זה לא יוצא ממסגרת של צורה כהה וזהירה. ואצל הרב זה נקרא ימי חושך. כי רחוק רחוק נמצא המצב האקטואלי, התודעתי, הידיעתי, של האנשים, עם כל איכותם ולו גם החכם והסופר שבהם. ושוב אני חוזר, לא רק החילוני, גם הדתי. רחוק רחוק מהגובה של האור שעליו הרב מדבר. אז זה נקרא ימי חושך. אז זה נכון. שאושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך כדי לעלות אורו בימי חושך. איך תסביר? אבל לא מפני זה יחדל לי מלהיות האושר יותר גדול. זה האושר? אושר יותר גדול. נו, עכשיו יש רק בעיה ש... רצוי ליצור קשר עם המולקולות. שנצליח, שלא נצליח. אבל זה העיקרון. טוב, סגור סוגריים, נחזור. אויש. טוב, ברוך הוא משפר. ערב טוב.